ברשות הקהל הקדוש, הרב גיורא, שאנחנו ידידים רבות בשנים ואנחנו עוסקים הרבה גם כן בענייני הלכה, אז ביקש ממני לבוא להגיד פה את דבר הלכה. אז אני מאוד שמח לבוא ולדבר בפני ציבור קדוש כזה. כתוב שצריך לדבר הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג. אז כל אחד יודע מה זה הלכות פסח והלכות חג. הלכות פסח זה הלכות הלכות שקשורות לפסח, הלכות חג זה הלכות שקשורות לסוכות. מה זה הלכות עצרת? מה, הלכות של עוגות גבינה? הלכות של... לעצרת אין הלכות. אז כתוב שההלכות עצרת זה הלכות של יום טוב, ההלכות היחידות. מה זה עצרת? כתוב בקדושת לוי של הרב מברדיצ'ו, שנשאלתי במדינת ליטה, למה קוראים לזה עצרת? למה לא קוראים לזה חג אחר? אז התירוץ הראשון שהוא כותב שמה, כי אין לחג הזה שום דבר שקשור אלינו. בעזרת השם, כשבית המקדש ייבנה, יש שעי הלחם ואת
התבשר. עצרת לא הכוונה גם לשמיני עצרת?
מה?
שבועות?
אין, בתורה לא כתוב. עצרת תהיה לכם כתוב על שמיני עצרת, אבל כתוב על למה אנחנו קוראים לזה עצרת. שבועות כתוב חג העצרת. ככה הגמרא קוראת לזה, בעצרת. בעצרת נדונים על פירות האילן, אין, איך כתוב, נכון? נכון, אמרתי שבזמן הבית היה את הלכות שתי הלחם. היום בזמננו, שזה לא קשור...
אחרי זה לא מופיע בשכונות, זה מופיע רק ברם.
אז ההלכות, כך כתוב, שההלכות שמדברים עליהן בשבועות זה הלכות של יום טוב. אז אני אדבר על הלכות של יום טוב שלמדו פה בכולל. ואני גם כן אדבר על נושא, לא על אותו נושא שהרב מקודם דיבר, אבל נושא חופף. על הדלקה של גז, לא על כיבוי של גז, הדלקה של גז. אנחנו יודעים ש, כמו שאמרנו מקודם, ששבת ויום טוב, יש בזה הלכות חלואים בין שבת ליום טוב, אלא אוכל נפש בלבד. אוכל נפש זה נקרא שבעצם שכל דבר שקשור, כל מלאכה שקשור לעניין הזה של אוכל, מותר לעשות אותו ביום טוב, בניגוד לשבת, שצריך לשבות ממלאכה, וזה לא קשור לה, האם זה עשוי לנוח נפש או לא. ההבדל הוא, הרב גיורא הראש כולל כבר כתב על זה בירור שלם של איזה 50 דפים, כמה? לא זוכר. יש בעניין הזה שתי הסברים. ההסבר הפשוט שיש שתי סוגי מלאכות. יש מלאכת עבודה ויש מלאכה. מלאכה רגילה זה מלאכה, כל מלאכה שהיא, מלאכת עבודה זה מלאכה של עבודה. מלאכה של אוכל, להפיית אוכל, להכנת אוכל, לא נקראת, לא קרויה בשם מלאכת עבודה. ולכן בתורה, כמו שכתוב, כל מלאכת עבודה לא יעשה לכם, אז זה מלאכת עבודה בדווקא, ולכן התמעט מזה גם כעניין הזה של אוכל נפש, שכל דבר שעשוי לאוכל נפש לא נקרא מלאכת עבודה. כל זה, זה כמעט בכל המלאכות שקשורות לאוכל נפש. יש מלאכות מסוימות שכתוב בסימן תפצדיקי, מלאכות מסוימות שאפילו שהם נעשו לצורך אוכל נפש, אסרו אותן. שזה מלאכת, כל המלאכות עד לישה. שזה מלאכת חרישה, מלאכת זריעה, מלאכת קצירה, מלאכת דישה, מלאכת מאמר. כל המלאכות האלו בעצם אסורות, על אף שהן עשויות לאוכל נפש. ויש בזה מחלוקת, אולי עוד מעט אנחנו ניגע בזה קצת, בגלל שזה יהיה נוגע. אבל באופן רגיל, זה המלאכות שאסורות. המלאכות שמותרות, המלאכות העיקריות הראשונות, עברה. עברה זה מלאכת הדלקת אש. הדלקת אש מותרת ביום טוב. הדלקת אש מותרת ביום טוב, אז אם כן, כמובן שאם אנחנו רוצים להדליק גז, אז כמובן שאפשר להדליק גז, אין שום סיבה למה לא להדליק גז. אבל התעורר, כמו שאמרנו מקודם, בני ברק זה עיר שיש בה הרבה בעיות. אז הבעיה שנתעוררה בבני ברק זה היה הגז הבטיחותי שחידשו אותה לפני 7 שנים. משרד מכון התקנים, לא יודע בדיוק מי אחראי על כל העניין הזה, קבע שבכל מערכת של גז לבישול שמשווקים צריך שיהיה כפתור פתיחות. מה זאת אומרת כפתור פתיחות? הכפתור אומר שבעצם כשפותחים את השפתום של הגז, הגז לא מתחיל לזרום. אני צריך פשוט ללחוץ פנימה, ורק אז הגז זורם. כשאני עוזב את הלחצן, הגז מפסיק לזרום. אבל, לכאורה, אם ככה בן אדם יצטרך פשוט שמבשל סיר של מרק, צריך לעמוד שעה שלמה וללחוץ שמה, זה באמת לא לעניין. אז יש איזושהי מערכת בפנים שעובדת, קוראים לזה טרמו-אלקטריק, לא שאני יודע בדיוק מה שאני אומר, אבל זה משהו שבעצם בנוי על הפרשים של טמפרטורה, כשבן אדם לוחץ את הכפתור של הגז, אז בעצם הוא פותח את השפתום של הגז. יש קפיץ שכל הזמן מחפש, רוצה להחזיר את המצב לקדמותו, להחזיר את הכפתור אחורה. אבל כשאני מדליק את האש, יש שם איזו מתכת מסוימת שמתחממת, וכשהיא מתחממת היא יוצרת איזשהו מעגל חשמלי שיוצר מגנט, והמגנט הזה מושך את הקפיץ אחורה, במקום שאני אצטרך ללחוץ עליו, הוא מושך את המגנט אחורה, את הקפיץ הזה, שהקפיץ הזה לא יוכל לחזור ולסגור את השפתום של הגז, ואז הגז, הזרימה של הגז נשמרת. ברגע שהאש נכבט, זה בעצם החלק של הבטיחותי של זה, האש נכבט, אז הפרשי טמפרטורות יורדים בחזרה, ואז הגל החשמלי נפסק, וזה כבר לא מגנטי, ואז כל הקפיץ חוזר למקום שלו, ואז השפתום נסגר. זה פחות או יותר על רגל אחת העניין תורת הבטיחות של הגז. מה שקורה, שבעצם הפעלנו פה מערכת חדשה. עד עכשיו ידענו שכשמדליקים גז, מדליקים גז. יש גז שהוא חומר מסוים, חור בעירה, ואנחנו מדליקים אותו. עכשיו התגלה לנו שמתחת לזה יש עוד כל מיני מנגנונים שאנחנו מפעילים אותם. ואנחנו צריכים לדעת האם את המנגנון ההוא אנחנו גם כן מותר לנו להפעיל, או שאנחנו אומרים לא, צריך לדון עכשיו מה זה המנגנון הזה, האם המנגנון הזה הוא בעייתי, מותר לעשות אותו ביום טוב, אסור לעשות אותו ביום טוב, צריך לראות מה, משהו חדש.
כשמנתקים את התנור מהחשמל, אז אפשר להדליק גז?
כן, זה לא קשור, זה לא קשור לחשמל.
זה לא חשמל,
כי הזכרת משהו חשמלי. זה חשמל, אבל זה חשמל, לא חשמל מהטקע, זה חשמל שבנוי על אלקטרונים של אותו חומר, זה חומר, לפי איך שהבנתי, אני לא אתיימר להגיד לך שהבנתי, זה נכון, אבל זה חומר מסוים שיש לו שתי קצוות, שכל אחד יש לו רמת טמפרטורה שונה, וזה גורם לאיזשהו מעגל חשמלי. כמו בטריה, כמו בטריה. כן, משהו אלקטרומגנטי. כן?
זה מאוד עקיף, לא יודע,
סקרי אישה
או
נשים, לא
מתכוון. מה עושים שם את זה?
לגמור את השיעור.
אין שום בעיה. אז עכשיו כמובן שצריך לבדוק את המנגנון הזה. עכשיו שבודקים את המנגנון הזה, דבר ראשון, צריך לבדוק. זה נקרא מכשירי אוכל נפש. זה לא נקרא אוכל נפש גופה. להדליק אש בשביל אוכל, זה נקרא אוכל נפש, מלאכה לצורך אוכל נפש. אבל ללכת ליצור עכשיו איזשהו משהו חדש, כדי שהזרימה של הגז תוכל לבשל את זה, זה כל נקרא מכשירי אוכל נפש. או, עכשיו נדבר על מכשירי אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש זה מחלקה מספר 2. מחלקה מספר א' שדיברנו עד עכשיו, זה אוכל נפש עצמו. אוכל נפש, אמרנו שמותר לעשות כמעט כל מלאכה, חוץ ממלאכות מסוימות, שיש מחלוקת פוסקים, מחלוקת הראשונים, אם זה מאורייתא, מדרבנן, ומה בדיוק הסיבה, ולא ניכנס לזה נושא לשיעור אחר. בקיצור
צורך ים טוב.
מה? ודאי שצורך ים, אנחנו נראים צורך ים טוב, ודאי שהם לא מדובר שאני רוצה לבשל לצורך איסרוחד. לצורך ים טוב, ודאי. עכשיו השאלה, מה זה מכשירי אוכל נפש? אז יש משנה, שהמשנה מדברת על זה, אין משחיזים את הסכין ביום טוב, אבל מסייע על גבי חברתה. אסור להשחיז סכין. בן אדם יש לו סכין, הוא רוצה לחתוך עם זה לחם, רוצה לחתוך עם זה בשר, רוצה לחתוך, לצורך אוכל. אסור להשחיז את הסכין הזאת. למה? אוכל נפש. הגמרא אומרת, זה מכשירי אוכל נפש. אומרת הגמרא בדף בעמוד ב', ועוד מעט נחזור למה שכתוב אחר כך. מה אומר בעמוד ב'? באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן. יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן. מה המחלוקת? אומרת הגמרא, לתניא, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מה איתמה לתנא קמא? אמר קרא, הוא לבדו יעשה לכם. הוא לבדו יעשה, הוא זה תמיד מיעוט, רק הוא. לא משהו אחר. הוא זה נקרא אוכל נפש. הוא לבדו יעשה לכם ולא מכשיריו. ורב יהודה אומר את הגמרא, אמר קרא לכם, לכם ולכל צורככם. כתוב הוא לבדו יעשה לכם, הוא מסתכל על הסוף של הפסוק. הוא לבדו יעשה לכם, לכם זה נקרא כל מה שנוגע לכם. מכשירי אוכל נפש גם נוגע לכם. אתם עושים את זה הרי בשביל לחתוך עם זה דברים טובים. אומר את הגמרא, שואל את הגמרא, לכאורה בסדר גמור, יפה, יש את המילה הוא, יש את המילה לכם. אז רב יהודה לא יכול להתעלם ממה שכתוב הוא, הוא לא יכול להחליט שהוא מסתכל רק על המילה לכם. אומרת הגמרא, בסדר, רב יהודה מדבר השתיים, יש שתי סוגי מכשירים. יש מכשירים, אומרת הגמרא, אבל לא קשיא, כאן במכשירים שאפשר לעשותם ערב יום טוב, כאן במכשירים שאי אפשר לעשותם ערב יום טוב. שתי סוגי מכשירים יש. יש מכשיר שאפשר לעשות אותו מערב יום טוב, ויש מכשיר שאי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב. אם אפשר היה לעשות אותו בערב יום טוב, אומר רב יהודה, למה לא עשית אותו בערב יום טוב? בעיה שלך? בזה התורה אומרת, הוא לבדו יעשה לכם, רק הוא, אל תעשה לי מכשירים, כי את המכשירים יכלת לעשות מערב יום טוב. אבל לכם, לכל צורכם, זאת אומרת שאם זה דבר שלא יכלת לעשות אותו בערב יום טוב, למה? למשל, דוגמה, הסכין נפלה ביום טוב, והיא נשברה, מה אתה עושה עכשיו? אתה לא יכול לתקן אותו לפני יום טוב, לפני שהיא נשברה. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקחת עכשיו את הסכין ולחדד אותה. אז לפי מה שרב יהודה אומר, אם הסכין נשברה ביום טוב, אפשר יהיה לתקן את הסכין הזאת. אבל אם הסכין נשברה לפני יום טוב, אי אפשר יהיה לתקן.
אפילו שיש עוד סכין?
או, אם יש עוד סכין, אז לא. צריך להשתמש עם הסכין ההוא, ההיא. אבל נדבר על אם אין לי אלטרנטיבה. אם אין לי אלטרנטיבה נוספת, אנחנו נדבר, יש כאלו שמדברים על זה, אפשר לשאול מאנשים אחרים, או לא, לא ניכנס לזה אם אפשר להשאיל כלים מאנשים אחרים. אני בבית, יש לי סכינים, אם יש לי סכין להשתמש בה, אסור לי לעשות את המכשיר. אם אין לי בבית מכשיר, מכשיר כזה ואני צריך לתקן אותו, זה תלוי. יכלתי לעשות את זה לפני זה, מותר, אסור לי. אם לא יכלתי לעשות את זה לפני זה, זה מותר. זה מה שרב יהודה אומר. רבנן, חולקים על זה, רבנן אומרים, זה לא משנה לנו. מכשירים, אסור לעשותם, לא. אם יכלתי לעשות אותם בערב יום טוב, וזו, אם עשיתי אותם, אם לא יכלתי, מכשירים אי אפשר. מחלוקת ברורה. איך נפסק להלכה? אז הרמב״ם פוסק, ככה, עוד פעם, כמו שיהודי אחד מקודם ניגש אליי ואמר לי, שכל דבר יש מחלוקת, נכון, הרמב״ם יש מחלוקת, הבית יוסף אומר שהרמב״ם פוסק כמו רב יהודה, כמו רבנן, שאסור לעשות מכשירי אוכל נפש, אבל הגרא וכל רוב האחרונים פוסקים, שגם הרמב״ם מודה שבעצם שההלכה כרב יהודה, שמותר להשתמש במכשירי אוכל נפש. אם פוסקים כמו רב יהודה, אז לכאורה גם אמרנו, אפשר לסגור את השיעור, פוסקים כמו רב יהודה, מכשירי אוכל נפש מותר לעשות. אז קודם כל נשאל, קודם כל שאלה פשוטה, האם זה דבר שלא יכלתי לעשות אותו מערב יום טוב? יכלתי לבשל לפני יום טוב, לא? יכלתי לבשל, אם אני, יש לי מרק, לבשל אותו לפני יום טוב. האם זה נקרא, אה? בסדר, זה לגבי אוכל נפש. לגבי אוכל נפש יש הלכה, שכל דבר שמפיק טעמו, אז זה גם כן, חומרה שהרמ"א אומר, שכל דבר שמפיק טעמו, מותר אוכל נפש. אם לא, אסור אפילו אוכל נפש עצמו. אפילו אם אתה רוצה לבשל מרק, ויש הבדל, אין הבדל בטעם בין אתמול להיום, אסור לבשל את המרק היום, גם אם הדלקת אותו עם נר, לא רק עם גז. אסור. למה? כי אוכל נפש מותר רק במקרה שבעצם ביום טוב יש איזושהי השבחה מסוימת. ולכן אנחנו בעצם סומכים על זה שיש הבדלים מזעריים אומנם בין אוכל שחיממו אותו ושמו אותו אחר כך בפריג'דר או בפריזר ואחר כך אני מחמם אותם ביום טוב, לבין אוכל שאני מחמם אותו היום. יש הבדלים, ברוב 99% מהדברים יש באמת הבדלים, ולכן אנחנו לא מחמירים על העניין הזה. למשל, אני אתן דוגמה, סתם ככה, יש אחד מהמפרשים על המקום, על הטור, זה הדרישה. כתוב רב יהושע פולק, הוא היה אחד מהגדולים ביותר מפולין, הדור הראשון, הדור השני של גאוני פולין, שלפני 300-400 שנה, שהם הגיעו לפולין. היה לו, אשתו הייתה אישה מאוד צדקת, בהקדמה, תסתכלו בהקדמה של הדרישה, אז הוא מדבר שם על הצדקות של התעניות, על הסיגופים, על הזה, שהיא אף פעם, היא התענתה כל ימיה, כך הוא כותב שם, הבן שלה, כל ימיה הייתה בתענית, רק בלילה הייתה אוכלת, וגם כשהייתה אוכלת בלילה היא לא אכלה שום דבר מן החי, ולא אכלה שום דבר יותר מאשר צורך גופה. ככה כתוב. על כל פנים, יש שתי הלכות שמוזכרות במגן אברהם, הדרישה מביא את המגן אברהם, עוד מביא את זה גם כן, בשם האמא של, אשתו של הדרישה, של, 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 של רבי שוע פולה. כנראה שכשהיא ישבה בתענית, היא כנראה לא שיחקה דמקה, היא ישבה ולמדה שולחן ערוך. וההלכה אחת שנוגע להלכות יום טוב, מתי מדליקים את הנרות של יום טוב? בערב יום טוב או ביום טוב עצמו? לכאורה, ביום טוב מותר לי להדליק נר. מצד שני, אומרת, האמא, אומרת אשתו של, הדרישה, היא אומרת, זה, מכשיר, זה דבר שיכלת לעשות אותם בעוד יום. מה ההבדל אם אתה מדליק אותם לפני זה? יש איזשהו הבדל באיכות של הנר, אם אתה מדליק את זה לפני השקיעה או אחרי השקיעה? אין שום הבדל באיכות של הנר.
זמן הבעירה.
נכון, אבל זמן הבעירה זה יכול להיות בדיוק הבדל של שנייה.
למה?
שים קצת יותר שמן, מה קרה? לא קרה כלום. אז לכן היא טוענת שצריך להדליק לפני. נכון שחולקים עליה ואנחנו נוהגים היום על פי ההלכה, כתוב בהלכה שמותר להדליק נר גם ביום טוב, לא משנה, אבל זה חידוש שלה, מותר. המגן אברהם למשל אומר על אחד מהחידושים שלה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. למה? כי הוא חולק על מה שהיא אומרת, לא משנה, זו אמירה גזענית כזאת. דיגול
מיובר במקום.
כן, כן, נכון. אבל הכל פנים, אז זה מה שהיא אומרת. גם כן על סמך מה שאמרנו מקודם, שגם באוכל נפש עצמו יש הבדל אם זה מפיק טעמו או לא מפיק טעמו. אבל מכשירי אוכל נפש, אני שואל, כנראה, עוד פעם, אני לא, לא שואל, אני אומר את זה, אולי נגיד שהיות ויכלתי לבשל את זה אתמול, אז אם ככה, יכלתי כבר לעשות את המכשיר גם כן לאתמול. אז זה שאני מבשל את זה היום, זה טוב בדיוק לאוכל נפש, ומי אמר שזה טוב גם למכשיר אוכל נפש?
אפשר גם להדליק שיש מאתמול ולבשל את זה.
כן, אוהב אגב ייגמר.
כן.
בוא נגיד, זה דבר לא כך... בוא נגיד, לבשל את האוכל של אתמול.
למה אתה אומר לו להתקודם?
אה?
מי אמר
שיפסד את... לא, שם היא אומרת בפירוש. היא אומרת בפירוש שהאימא של ה... איך קוראים? אשתו של הדרישה אומרת, מה לי אם אני מדליקה דקה לפני השקיעה או דקה אחרי השקיעה? וכאילו, מה ההבדל? כבוד יום טוב יש כבר... מי השקיעה יש כבר כבוד יום טוב?
סד מהמוני זה נקרא שאי
אפשר
לעשות אותם, זה ברור?
לא, לא, ודאי שלא, ודאי שלא.
דקה של הבישול.
לא. כן, אבל אם אני רוצה לבשל בבוקר, אז מה, זה ייגמר הגז.
מה, אם יש
כבר גדול?
אתה יודע, זה כבר לא גדול.
לא.
אם לך, לא? יום ככה לגז. היום
חוץ מזה שחולקים עליה, חולקים על זה וסוברים שבגלל שאין שום דין כזה שצריך להדליק לפני זה כדי שאפשר יהיה להספיק, כדי שלא... על כל פנים, לגבי העניין הזה, אז יש דין, הלכה. כן, כן, הבאתי את זה בתור דוגמה גם על אוכל נפש עצמו. אבל המכשירים, בואו נראה עכשיו ונבדוק את זה עכשיו. יש הלכה בהלכות יום טוב.
אתה מדבר על צורך קצת, סתם, שתשע,
מקריאה, לא אמרתי. לא אמרתי, אמרתי סתם, שמה שאמרתי שבנר, בנרות שבת זה כמו אוכל נפש ממש. וזה הוא מדבר, היא רצתה להשוות את זה לרמה בהתחלה תף צדיק ה', שגם שם מדובר על אוכל נפש עצמו, ויש הבדל בין אם מפיק טעמו או לא מפיק טעמו. אז היא שואלת, איזה מפיק טעמו יש בנרות שבת? מה זה משנה אם אתה מדליק את זה לפני השקיעה או מדליק את זה אחרי השקיעה? זה מה שהיא שואלת, אמרת את זה בתור דוגמה. אז על זה חולקים עליה, כתוב בפירוש בהלכה שאין שום הלכה שבן אדם צריך בשביל זה להדליק לפני יום טוב כדי לגרום לזה לגבי אוכל נפש. אוכל נפש זה יתר ביום טוב עצמו. אתה אומר שאם אני מדליק את הגז מאתמול, השאלה אם צריך לבד להדליק את הגז מאתמול, זה נקרא מכשירים. זה מה שזה, גם, קודם כל אתה רואה מזה שבאמת, בואו נתקדם שנייה ואני כבר אחזור למה שאתה אומר. יש הלכה בהלכות יום טוב, לגבי חלה. האם מותר להפריש חלה ביום טוב? יש הלכה כזאת שאומרת, אם הוא עשה את החלה אתמול, אסור להפריש היום. אבל אם הוא עשה את החלה היום, מותר לו להפריש, אסור לו להפריש, מותר לו להפריש היום. למה? בן אדם שעושה...
חייב, לא מותר, חייב.
כן, חייב. תמיד חייב. השאלה אם מותר לו להוריד את החלה היום ולאכול, או שהוא לא יכול, ואז הוא לא יכול לאכול, כמובן. כמובן. על כל פנים, כשבן אדם עושה את זה לפני שבת, למה? כי מי ביקש, יכלת לעשות את זה כבר לפני שבת. מי ביקש ממך לחכות עם זה עד שבת ולהוריד את החלה בשבת? מה הבעיה של להוריד חלה בשבת, להוריד חלה ביום טוב, סליחה, מה הבעיה להוריד חלה ביום טוב? מתקן מנה. אתה מתקן את החלה, אתה לוקח את הלחם, עד עכשיו לא יכלת לאכול את הלחם, מי עכשיו אתה כן יכול לאכול את הלחם, זה כמו שיצרת משהו חדש, נקרא מכה בפטיש. אבל אם עשית את זה ביום טוב, אז לא היה לך הזדמנות לעשות את זה לפני יום טוב. אז יש יותר. נשאל את השאלה, מה ההבדל בין, מה היסוד של הדבר הזה? אז כתוב, ראית, קהילות יעקב, בסימן ח' בביצה, מדבר על הנקודה הזאת. איך אפשר להבין את ההלכה הזאת? של מתקן מנה, למה אין, אם יש בעיה של מתקן מנה, אז אם ככה, מה זה משנה אם עשיתי את זה היום? אם יש בעיה שעשיתי משהו חדש, אז עשיתי את זה היום, זה גם כן בעיה. אם אין בעיה כזאת, אז אכפת לי אם עשיתי את זה אתמול. אומר הקהילות יעקב, הוא שואל שאלה נוספת, ואחר כך עם זה הוא מתרץ בעצם את שתי השאלות. הוא שואל שאלה, כתוב שבן אדם ששוחט, מותר לשחוט בהמה ביום. שואל הקהילות יעקב, הוא לא מבין. שחיטה? זה באמת דבר שמותר לעשות ביום טוב. אבל אמרנו שתיקון אסור לעשות ביום טוב. כל אחד יודע שבהמה כשהיא חיה היא אסורה בגלל עבר מן החי. כשהיא מתה אסור לאכול אותה, מותר כבר לאכול אותה מדין עבר מן החי. זאת אומרת, תיקנתי את האיסור של עבר מן החי. למה יהיה מותר לי לשחוט בהמה ביום טוב? לכאורה תיקנתי את האיסור של עבר מן החי. עשיתי תיקון בשבת. אומר הקהילות יעקב שכל דבר, כל איסור של מתקן מנה זה כמו מכשירים, כמו המכשירים שמותר לעשות אותם מערב שבת, שכל דבר שיכלתי לעשות אותם מערב יום טוב אז אני לא יכול לעשות את זה ביום טוב. למה? כי יכלתי לעשות את זה לפני זה. מה שאין כן, דבר ש... כי לא יכלתי לעשות אותם לפני זה, מותר לי לעשות את זה. אז לכן היות ושחיטה כתוב בגמרא הרי שלא יכלתי לעשות אותה בערב יום טוב כי זה לא היה נשמע טרי, אז זה נקרא מכשירים שאי אפשר לעשות אותם מערב יום טוב, לכן מותר לעשות אותם ביום טוב. אותו דבר גם כן החלה הזאת, זה נקרא כמו מכשירים שאפשר לעשות אותם ביום טוב. זאת אומרת, זה לא מכשירים באמת, אבל יש את זה אותו הלכה כמו מכשירים. כמו שמכשירים, אנחנו אומרים שיש בזה ההבדל, אם אפשר היה לעשות אותם בערב יום טוב, שאי אפשר לעשות אותם בערב יום טוב. גם לגבי כל תיקון מנה, אותו הגדרה. אם יכלתי לעשות אותם מערב יום טוב, בגלל שבעצם הפרשתי את החלה מערב יום טוב, אז בעצם אני יכול להפרש, לא, אסור לי, ואם לא יכלתי לעשות את זה מלפני זה, מותר. אז רואים לפירוש קודם כל, שאין, אני לא אומר בן אדם, תשמע, תעשה את החלה לפני יום טוב, ואם זה הלכה של תיקן מנה זה כמו מכשירים, אז הייתי צריך להגיד לפי מה שאמרנו מקודם, הייתי צריך להגיד לו, תשמע, זה כמו מכשירים, תעשה את כל החלה, אם זה לא יהיה טרי, אז זה לא יהיה טרי, אבל הכל פנים, אל תעשה את זה ביום טוב, לא. אני אומר לבן אדם, ברגע שאני נותן לו היתר לעשות את זה ביום טוב בגלל האוכל נפש, באותו רגע אני גם כן נותן לו גם כן את ההיתר לעשות את התיקון מנה גם כן. את התיקון גם כן של דבר שבעצם לא הייתי נותן לו לעשות את זה ביום טוב אם לא שיש לו את ההיתר שלא יכול לעשות את זה לפני. אז אולי קצת יותר מלא מסובך, אבל לסיכום לגבי העניין הזה, בבירור, אי אפשר להגיד לבן אדם, אפילו לגבי מכשירים, אי אפשר להגיד לבן אדם שהיות ויכלתי לעשות את זה אתמול, לבשל את זה אתמול, אז לכן אני אגיד לו גם כן, בגלל שיכלתי לבשל את זה אתמול, אז אני אגיד לו שהמכשיר עם זה דבר שיכלתי לעשות אותו מערב יום טוב בגלל שיכלתי לבשל את זה אתמול. ברגע שיש לי אתר לבשל את זה היום, בגלל שזה אוכל נפש, יש לי גם כן את האתר של לעשות את המכשיר היום, בגלל שלא יכלתי לעשות את המכשיר אתמול, רק היום. מה?
רבי יהודה.
כן, אמרנו שפוסקים כמו רבי יהודה. אני אמרתי שאחרי שפוסקים כמו רבי יהודה, רציתי קודם כל לבדוק אם זה דבר באמת שאי אפשר לעשות אותם בעוד יום. נלך שלב הלאה. גם במקרה שאי אפשר לעשות אותם בעוד יום, בוא נראה קודם כל מה הבעיה. לא דיברנו בכלל על הבעיה, מה אני עושה פה בכלל, איזה מלאכה אני עושה פה. אז בוא נבדוק קודם כל מה זה נקרא. בן אדם לוקח, בוא נראה מה זה המנגנון הזה. בן אדם לוקח ברזל פשוט, הופך אותו למגנט. נגיד זה... למה? כשהוא ברזל פשוט הוא לא יכול למשוך אליו את הקפיץ, כשהוא מגנט הוא יכול למשוך אליו קפיץ. זאת אומרת, עשיתי תיקון בגוף הכלי, לקחתי כמו שסכין, אם לא חידלתי אותה אי אפשר לחתוך איתה, חידלתי אותה אני יכול לחתוך איתה. אותו דבר גם כן ברזל שלא הייתה ממוגנטת, היא לא יכלה למשוך אליה ברזלים. ברגע שהיא ממוגנטת אפשר למשוך אליה ברזלים. לכאורה עשיתי תיקון מנה, מכה בפטיש, לקחתי ברזל, הפכתי אותו למגנט. אז אם ככה לכאורה, זה בעיה גדולה. אי אפשר להדליק גז ביום טוב. אבל לכאורה היה אפשר להגיד, לא. יש הבדל גדול, אני לוקח סכין ומחדד אותו, הסכין מחודדת, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. פה ברגע שהאש מתחבא, זה הופך להיות בחזרה ברזל פשוט, אז זה תיקון לזמן. אז מי אמר שתיקון לזמן זה נקרא מכה בפטיש? מי אמר שזה תיקון מנה כשעושה את זה לזמן? אז ראיתם את כאלו שאומרים שתיקון לזמן לא נקרא תיקון? אבל בפירוש, מי שמסתכל בסימן שין למד ח' הלכות שבת, שם הוא מדבר על שעונים, השעונים של פעם, הדרך של מי שמכיר את השעונים, אז היה צריך למלא אותם. אם זה לא היה הולך, היה צריך למלא אותם לאיזה כמה ימים, מושך במשקולת, כך כתוב שם בשערי תשובה, מושכים במשקולת, ואז זה מתקתק לעוד איזה יומיים שלוש. נגמר, גומר לתקתק, אני מושך עוד פעם, וזה מותר לעשות את זה או לא? אומר המשנה ברורה שם, מביא שם, זה כתוב בשערי תשובה, המשנה ברורה, אבל מסכם את זה. הוא אומר ככה, יש הרבה פוסקים שתורים שאיסור תורה, כי שעון שלא מתקתק הוא גוף מת. ברגע שאני משכתי במשקולת, הוא הפך להיות גוף חי, הפך להיות גוף מועיל, אני רואה את השעון. אז זה תיקון מנה, מכה בפטיש, זה איסור דאורייתא, אומר, כך אומר בשין למתחה. אומר, לפי, נקריא רק את הלשון שלו, אל תדאגו, בסוף זה יהיה מותר, לא... אומר המשנה ברורה, ואפילו רק בנענוע חוט הברזל שמתנענע, ויש בזה איסור תורה לכמה פוסקים, דאבה בכלל תיקון מנה. כן, אז הוא אומר שיש בזה איסור תורה לפי כמה פוסקים.
אבל אין דמיון בכלל, ושם זה עושה כלי.
למה? אתה עושה פה מגנט. מה ההבדל בין לעשות מגנט לעשות שעון? תסביר לי שאני אבין.
זה מצב משתנה.
כל מצב משתנה. גם השעון יפסיק לתוך יומיים, יפסיק לנשום.
זה מציאות יותר טובה שהוא מגנט מאשר שזה מציאות שקורית במערכת. זה מערכת
שפעם המשתנה. מה זה משנה איך המערכת עובדת אם אני מזרים לתוכו כל מיני אלקטרונים ואז בעצם הופכת להיות מגנט, או שאני בעצם מושך, עושה איזה קפיץ, והקפיץ בעצם גורם לו ל...
אם הוא לא עובד, הוא כלום, אתה בעצם
מפעיל אותו. אני לא מפעיל אותו, אני הפעלתי את האש, האש עכשיו לא שומרת על...
אתה מתאים את השעון,
נו.
נו. אז אתה בעצם עושה אותו שעון. לפני הוא לא שעון בכלל. אבל זה לא משנה מצב, זה לא משהו.
אני לא יודע בדיוק מה אתה מגדיר. פה אני גם כן, לפני זה היה ברזל פשוט, כשאני התאמתי אותו כמו שאתה אומר, הוא נהיה מגנט. משהו חדש לגמרי, משהו שלא היה.
זה גם משהו.
היום הם מגנט...
היום הם... ככה, אתה יכול להגיד...
זה בני ברק, מה אתה רוצה?
כל דבר אתה יכול להגיד, הוא
שיקוי
קלי, אז בוא נצא מזה.
כתוב,
עשר, עשר, עשר. על כל פנים, הדמיון, על כל פנים, לדעתי על כל פנים, ואני חושב שגם זה נשמע על כל פנים, שאין הרבה הבדל בין שעון, שאתה בעצם הוא גוף מת, הוא ברזל, הפכת אותו לשעון, לבין ברזל הפכת אותו למגנט. כשהופכים ברזל למגנט, אז אני מדבר במקרים יותר אגרסיביים, מרמים עם זה אגורנים שלמים בנמל, שם, איך קוראים לזה? בנמל, כן. אז על כל פנים זה הבעיה. הבעיה פה זה נקרא שאתה עושה את זה כלי. אולי הייתי יכול להגיד שיש פה עוד בעיה, אבל זה אי אפשר להגזים. יכול להיות בעיה כמו שהחזון איש אומר. החזון איש אומר שיש בעיה של חשמל. מה אומר מה הבעיה של חשמל? בונה. מה זה בונה? שבן אדם לוקח, הוא מגדיר את זה, לוקח גוף מת והוא מכניס בו חיות, הוא בונה. אך הוא מגדיר את החשמל, בעצם זה הסיבה של החזון. כך הוא אומר, אני מכניס במעגל, אני מכניס אבל, אתה צודק. הוא אומר שצריך להיות שתי תנאים. דבר ראשון, לסגור מעגל טכני, זאת אומרת, ללחוץ על המתג. דבר שני, ליצור מעגל של חיות. אבל אם יצרתי רק מעגל של חיות, בלי מעגל טכני, אז בעצם גם החזון איש יגיד שזה לא, שאין בזה בעיה של חשמל, אין בזה בעיה של בונה. והיום ופה לא סגרתי מעגל בעצם. המעגל לא סגור כל הזמן. רק אני רק עשיתי את המעגל היותר רוחני, כמו שהוא קורא לזה, המעגל החי. אז חשמל, מצד החשמל, מצד הבונה בחשמל, אין בזה. אבל יש בזה עוד פעם את הבעיה, כמו שאמרנו, תיקון מנה.
יש בעיה של חשמל, זה לא נכלל בכלל במכשירים? בקוטה שיש לי לגבי ההצתה, נגיד ההצתה עצמה.
נו.
בסדר, הזמן זה, אפילו אם זה חשמל, אבל זה לא מכשיר.
כן, אבל אמרנו שמכשיר, אמרנו שלא כל מכשיר, עוד מעט נראה. כרגע אנחנו באמת נמצאים במצב כזה, שגם אם נגיד שזה מכשיר, שגם אם נגיד שבאמת בעיה, כמו שאמרנו עכשיו, שיש בעיה כשאני לוחץ, שהופך את זה לתיקון מנה, אבל לכאורה כמו שאתה אומר, רבי יהודה מכשיר. וכמו שאמרנו מקודם, ככה אנחנו פוסקים להלכה, כמו רבי יהודה, שמותר להשתמש במכשירי אוכל נפש, דבר שלא יכולת לעשות אותם בעוד יום. אבל מתחיש פה מתקרב את הבעיה הבאה. המחבר בסימן תף קופטט מביא את המחלוקת הזאת של רבי יהודה ורבנן, והוא אומר ככה, שפוד שנרצף אין מתקנים אותו. אומר הרמ"א, למה לא? אז הוא אומר דווקא, אומר הרמ"א, מוסיף הרמ"א. מתי לא? רק אם לא יכולתי לעשות את זה, רק אם אני יכול להשתמש בזה בלי לתקן אותו. אבל אם אני יכול להשתמש עם זה, לא יכול להשתמש עם זה בלי תיקון, ודאי שמותר לתקן אותו. כמו שאמרנו מקודם, שפוסקים כמו רבי יהודה, מותר. אבל, אם אינו יכול לצלות בו כך ונשבר ביום טוב, מותר לתקנו. אבל יש פה מכשול, ואין מורים כן לרבים, שלא יבואו לתקן גם כן בנשבר בערב יום טוב. זאת אומרת, אסור לערוך כאן לרבים. לא רק, זאת אומרת, גם בן אדם, כשאנשים רואים אותו, וגם להגיד את זה פה בבמה עם הרמקול הזה, אסור להגיד שמותר להשתמש בזה. ואיך אומר השולחן ערוך הרב, אומר גם כן שאסור להגיד שאסור להגיד. הרב היה יכול להגיד, תשמעו, זה הלכה ואין מורים כן. לא, הרב צריך להגיד שאסור. זה בעצם מה שהרב בעצם היה צריך להגיד. למה? כי זה חשש מכשול? עוד מעט נראה מה המכשול. אז כתוב פה שאין מורים כן. בסדר, זה מכשול אחד, בוא נראה אם נוכל לעבור את זה. המכשול השני, יש פה את המחבר בסעיף ב', שפוט שרוצים לצלות בו, הוא היה ארוך יותר מדי, אסור לחותכו ולא לשרפו, ואין משחיזים את הסכין במשחדת שלה. פה בדיוק משהו חדש, אסור, לפי רבי יהודה מותר. אז מה קרה שהמחבר פה פוסק שאסור? האמת היא, יש מחלוקת, ברבי יהודה עצמו יש מחלוקת. עד איפה רבי יהודה הגיע עם הקולה שלו במכשיר? האם רבי יהודה, מה שהוא התיר במכשירים, הוא התיר את זה בכל מצב? לעשות כל מכשיר שאני רוצה, מה שאני רק רוצה אני יכול לעשות, או שיש איזשהו רע, איזשהו משהו שעד שם אני יכול להגיע? אומר ארן, ארן אומר, מותר לעשות מכשירי אוכל נפש רק אם אני לא עושה את כלי גמור, אבל אם אני עושה תיקון גמור אסור לעשות את זה. למה? אז הוא אומר, תיקון שלא גמור, בסדר, אבל תיקון גמור זה דבר שישאר לך לעוד יומיים, לעוד שלוש, לעוד ארבע, לעוד חמש, לעוד 70 שנה. אז הוא אומר, גם באוכל נפש עצמו אמרנו הרי, שבאוכל נפש אסור לעשות דברים שיעמדו לך לימים רבים. זה הסיבה, כמו שהדגרנו בהתחלה, שיש כל מיני מלאכות שלא יתירו לצורך אוכל נפש, כי מלאכות האלו נעשות לצורך ימים רבים. קצירה נעשית לצורך ימים רבים, דישה לצורך ימים רבים. אז אותו דבר מכשירים, שאתה עושה את זה לצורך ימים רבים, אתה לוקח סכין ואתה בעצם משחיז אותו לצורך ימים רבים, אז זה בעיה. אז לכן אומר הר"ן שכלי גמור אסור לעשות אותו ביום טוב. רש"י חולק עליו, רש"י אומר שגם כלי גמור מותר לעשות. לא כלי גמור, תיקון גמור. משנה ברורה מחמיר עוד יותר. משנה ברורה כותב, גם נראה לי שאפילו רש"י יודע שאם אני עושה כלי גמור, בוודאי שאם אני עושה משהו, כלי גמור, לא תיקון גמור, כלי גמור, גם רש"י יודע שאסור. על אף שבעצם שתיקון גמור, רש"י אומר שמותר, כלי גמור, ודאי שאסור. והראיה, יש משנה, שהמשנה אומרת שאסור ליצור נר, אסור לעשות, אסור, בן אדם שאין לו נר, אין לו בית קיבול לנר, לשמן, אסור לעשות משהו בתוך אחר, בתוך העתיד, לעשות צורה של נר. אף אחד לא חולק שם, והגמרא לא אומרת שזה הולך לא לפי רבי יהודה או לפי רבנן. משמע שגם כולם סוברים שאסור. למה? כי זה כלי גמור. אז לפי המשנה ברורה, ועוד מעט נראה, משנה ברורה אומרת שיש פה שלוש דרגות. דרגה הראשונה, תיקון שאינו גמור, שזה בעל המאור, ארן, הם אלה שסוברים שתיקון שאינו גמור זה הדבר היחיד שרבי יהודה מתיר. תיקון גמור זה הדרגה השנייה, שלפי ארן אסור אבל לפי רש"י מותר. כלי גמור, שזה לעשות כלי חדש, גם לפי רש"י, ככה משנה ברורה לומד, גם לפי רש"י יהיה אסור. זאת אומרת, יש לי פה שלוש דרגות. עכשיו בעצם מה אני אומר פה? אומר ככה, המחבר שאומר שבעצם שאסור להשחית סכין, הוא סובר כמו הר"ן והרמב"ם, שבעצם שאסור לחותכו ולא לשרפו. למה? כי מדובר פה בשפוד שנשבר, אתה לא יכול להשתמש בו, צריך לעשות בו תיקון גמור. תיקון גמור אתה אסור לך לעשות גם לפי רבי יהודה. אז זאת אומרת הוא פוסק כמו רבי יהודה, אבל הוא סובר שתיקון גמור אסור לעשות. אבל לפי רש"י כן יהיה מותר לעשות תיקון גמור. אז בעצם יש פה מחלוקת הראשונים, האם מותר לעשות תיקון גמור או לא. אומר הרבי עקיבא איגר, עקיבא איגר אומר שבעצם הר"ן, המחבר והרמ"א, שתיהם סוברים אותו דבר כמו הר"ן, שתיקון גמור אסור לעשות, תיקון שאינו גמור מותר לעשות. עכשיו בוא נראה אצלנו, האם זה תיקון גמור או תיקון לא גמור. אולי זה בכלל כלי גמור, הפכתי, לקחתי ברזל, הפכתי אותו למגנט, אולי עשיתי פה כלי גמור, אולי גם רש"י וגם הר"ן, שתיהם יודו. מה?
זה לא מלאכה לצורך ימים רבים.
או, יפה מאוד. אז בעצם, עוד מעט נראה, נכון, אתה צודק. בעצם הר"ן, מה שאתה אומר, זה בעצם התירוץ. גם לפי הר"ן, שהר"ן אומר שכלי גמור, תיקון גמור אסור לעשות, אז הוא מסביר את עצמו. הוא אומר שכל מה שאסור לעשות תיקון גמור, זה רק בגלל שזה לא יכול להיות יותר טוב מאשר אוכל נפש עצמו, שאסור לעשות אותו לצורך הרבה זמן. אבל אם אני לא עושה את זה לצורך הרבה זמן, אז בכלל, אז מה אתה, די הלובה מן הדין להיות כנידון. כמו שאוכל נפש עצמו מותר לי לעשות אם זה לא לימים רבים, מותר לי גם כן לעשות מכשירים שהם לא לצורך ימים רבים. אז לכן אפילו בוא נגיד, אם זה יעמוד במקום הזה שנקרא תיקון כלי גמור, או אפילו כלי גמור, יכול להיות ששם אנחנו לא נחמיר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה דבר ש... ועוד לא פתרנו את הנקודה הזאת של אין מורים כן. זאת אומרת עדיין, אפילו אם נגיד שזה רבי יהודה מודה בזה שמותר, עדיין לא מורים כן. עדיין אסור להגיד את זה ברבים. עוד דבר.
האם מורים זה דבר שאפשר לעשות מפני כן, אם הבנתי נכון
לפני כן? מה?
לפני כן הרב אמר שאין מורים כן, בגלל שמה יבואו לעשות...
לא, עוד מעט נראה. מה זה אין מורים כן? אנחנו כבר נגדיר בדיוק אין מורים כן, בדיוק מה ההסבר, עוד מעט אנחנו נתקן את הנקודה הזאת גם כן. עוד נקודה שצריך לזכור, רבי עקיבא איגר מביא, ורבי עקיבא איגר שולל את זה, אבל השולחן ערוך הרב, בלטניה, הוא אומר, פוסק ככה להלכה, הוא אומר שכל מה, שגם המחבר, שכתוב פה שאסור להשחיז את הסכין, זה רק בסכין. כי סכין זה דבר שהוא מאוד מצוי בבית, דבר שמאוד מצוי, ויכול להיות מצב כזה, מאוד רגיל לבוא למצב כזה שבו בן אדם יהיה לו סכין מערב יום טוב, הוא ישחיז את זה דווקא ביום טוב. לכן שם החמירו שאסור לעשות את התיקון גם כן לפי רבי יהודה. לכן אין משחיזים את הסכין ביום טוב. אבל בכל דבר אחר שלא מצוי כל כך, שזה לא כל כך בעייתי, אז בזה אנחנו לא אומרים שאסור. בעצם מי שאומר את זה, זה הרמב"ן במלחמות השם. הרמב"ן במלחמות השם, פרק ב', ככה הוא קיבל גם כן מביא אותו, אומר שבעצם כל מה שאנחנו אומרים, שגם כן אם נגביל את רבי יהודה ונגיד של רבי יהודה לא כל המכשירים מותרים, זה רק בדברים מסוימים כמו סכינים, שסכינים זה דבר מצוי, ובדבר מצוי בזה יש מקום לגזור אפילו מכשירים שדרכו לעשותם, שאי אפשר לעשות אותם בעוד יום. אבל דברים שהם לא כך מצויים, אז יכול להיות שזה לא ככה, לא כמו סכין, למשל שפוד, כמו שפוד שנרצף, אז זה אחרת. ולכן פוסק בשולחן ערוך הרב, שרק בסכינים נפסקה ההלכה כמו הר"ן, רק בזה נפסקה ההלכה שאסור להשחיז את הסכין. בדברים אחרים מותר לעשות כל תיקון שלו.
ובדברים אחרים שהם מצויים?
אז זה לא נגזר הגזרה. ברגע שגזרה נגזרה על משהו מסוים, אנחנו לא יכולים לבוא לעשות השוואות, זה מצוי, זה לא מצוי. ואם יהיה מצב שהשפודים יהיו מצויים, לא יודע בדיוק מה, כאילו ברגע שלא נגזר הגזרה, אז אנחנו כבר לא משווים את הגזרות. אז בעצם יש לנו עוד צעד להקל, כמו השולחן ערוך הרב, המשנה ברורה לא מביא אותו, אבל בעצם ככה פוסק השולחן ערוך הרב, שבעצם רק בסכינים שהם מצויים, רק בזה יש מקום להחמיר. מה עם הלכה ואין מורים? כן. אז בעצם גם בזה זה תלוי מאוד במחלוקת הזאת שבין רש"י והר"ן. למה לא מורים כן? אומר הר"ן, אתם יודעים למה לא מורים כן? כי אם הוא יורה כן, והוא יגיד לו, והוא יגיד בעצם שאסור לעשות את זה, שמותר לעשות את זה, אז הוא יבוא, ככה הוא אומר, הוא יבוא לעשות תיקון גמור. אם אני יגיד לו שמותר לעשות תיקון שאינו גמור, הוא חלילה יעשה תיקון גמור. רש"י, והר"ן לשיטתו, שתיקון גמור אסור לעשות. רש"י לשיטתו שאומר שמותר לעשות תיקון גמור, אז אומר שאם אני אתיר לו לעשות דברים שאני לא יכול לעשות אותם בעוד יום, אז אני אבוא לעשות דברים שאני כן יכול לעשות אותם בעוד יום. אז לפי הר"ן, אם הדבר בתיקון גמור כן יהיה מותר לי לעשות אותו, אם נאמר כמו הר"ן, שבעצם כל הסיבה שאני מפחד שאני אקשה לעשות את זה גם בתיקון גמור, אבל אם אנחנו נפסוק שבתיקון גמור כן מותר לעשות את זה, אז לא יהיה לי בעיה. מה יקרה אם אני אעשה את זה בתיקון גמור? גם לא יהיה לי בעיה, כמו שאמרנו מקודם בשם הרמב"ן, שתיקון גמור לא אסרו רק בסכין, בכל דבר אחר לא אסרו תיקון גמור. אז לכן גם הגזרה של לא להגיד כן ברבים זה גם כן רק בסכינים. וככה פוסק באמת הביאור הלכה, אומר ככה, עיין בביאור הגרא בשם הרמב״ם, בשאר מכשירי אוכל נפש דווקא בסכין עוד אין מורים כן, בשאר מכשירי אוכל נפש הלכה ומורים כן. ככה פוסק בביאור הלכה לגבי שיטת הרמב״ם. אבל בעצם לפי אלו, לפי שולחן ערוך הרב שפוסק שבאמת בכל סכין אנחנו נגיד שזה רק דין בסכין, אז לא יהיה את המושג של הלכה ואין מורים כן, גם כן רק בסכין ולא בדבר אחר. עוד דבר שצריך להגיד להלכה ואין מורים כן, שזה עוד צירוף שאנחנו צריכים להגיד, הלכה ואין מורים כן זה כמו שאמרנו שאנחנו מפחדים כמו רשי, שאנחנו מפחדים שאולי יעשה את זה, אולי יעשה את זה גם כן ב, 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 שכל, אמרנו שכל האיסור זה שאני מפחד שיעשה דברים שזמן מרובה. פה אצלנו, כשאנחנו מדברים על, 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 על הגז, אין את החשש שמה יבוא לעשות את זה לזמן מרובה. זאת אומרת, תיקון, כשאני מדבר על תיקון גמור ולא תיקון גמור, אז מדברים, כמו שהוא אמר מקודם, מדברים רק על דברים שיכול להיות שזה יכול לעמוד לזמן מרובה. תיקון גמור, הכוונה היא שזה יעמוד להרבה זמן. תיקון שלא גמור, הכוונה היא שזה לא יעמוד להרבה זמן. אבל אצלנו שהוא בכל מקרה לא יעמוד להרבה זמן, אז אפילו שכרגע הוא מוגדר כתיקון גמור, אבל לא זה הכוונה תיקון גמור שאנחנו מדברים עליו בשולחן ערוך. בשולחן ערוך שאנחנו מגדירים תיקון גמור, הכוונה היא תיקון שיעמוד ל-70 שנה, ואז אני אומר, תאסור לעשות משהו ביום טוב שיעשה לי תועלת ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה כאילו שהכנתי מיום טוב לכל השנה. אבל אם זה דבר שאקטואלי רק ביום טוב, אז אפילו שכרגע זה מוגדר כמשהו מאוד מאוד איכותי ומאוד מאוד משובח, אבל עם כל זה, זה עדיין לא התיקון הגמור שדיברו שמה, שהכוונה היא שמה תיקון גמור שיעמוד לזמן מרובה. אז בעצם, אם נסכם את הדברים, אז שזה לפני התירוץ, לפני עוד צירוף שאני רוצה להגיד, אז נגיד ככה, בעצם זה מוגדר, הגענו לזה שזה מוגדר כמכשירים שאי אפשר לעשות אותם בעוד יום, וזה מוגדר, נכון שזה מוגדר כתיקון כלי גמור, אבל זה לא מוגדר כתיקון כלי גמור שמופיע בשולחן ערוך, כי תיקון כלי גמור שמופיע בשולחן ערוך הכוונה היא שזה לזמן רב, וזה לא לזמן רב. ולכן, אם זה לא לזמן רב, אז אין את הגזרה, אין את האיסור של רב יהודה, וגם אין את האיסור שאין מורים כן, כי גם כן באין מורים כן זה גם כן רק כי אני מפחד שיעשה תיקון גמור, דבר שלא שייך פה שיעשה תיקון גמור. זה בעצם לכאורה, זה יסוד היתר. עוד יתר יש, שזה עוד נספח. בעצם אפשר היה להשלים את העניין בזה, לכאורה לפי זה צריך להיות מותר. יש מגן אברהם מאוד מאוד מחודש בסימן תף קוף ד'. המגן אברהם כותב ככה, תף קוף א', סליחה. המגן אברהם כותב ככה, כתוב בשולחן ערוך שמותר לקחת כלי שלם ולשרוף אותו. זאת אומרת, אם אין בעיה של בלטש חיס, ככה הם כותבים, ככה מגן אברהם פוסק. אם בן אדם צריך להסיק את התנור ואין לו עצים להסקה, הוא יכול לקחת ארון, יכול לקחת שרפרף, לשים בתוך האש ובזה להסיק את התנור. שואל המגן אברהם, אני לא מבין, נכון שעברה מותר לעשות ביום טוב, אבל מה אם סותר? זה הרי סותר, הוא לוקח את הכלי והוא שובר אותו. כשהוא שם בתוך האש, הוא שם כיסא, האש שורפת אותו ומחלה אותו, ובעצם... הבעיה היא שיש הלכה שכתוב בונה וסותר. זאת אומרת, אסור לסתור כלי. אז אם הוא סותר את הכלי הזה, זאת אומרת, הוא שובר את הכלי. לא משנה, גם לצורך יום טוב אסור.
אסור. קורא
כל הכילוי שהוא עצים שהוא דרך, הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות דרך ולא זעזור, כמו כל עץ שהוא לוקח, זה לא...
נכון, אתה צודק. אבל בוא נגיד, יש פה שתי נקודות שצריך להבדיל ביניהם. דבר ראשון, קודם כל, שאתה צודק, שסותר שלא על מנת לבנות, זה לא דאורייתא, זה לרבנן. איסור דרבנן יש גם סותר שלא על מנת לבנות, זה נקרא מקלקל. מקלקל זה נקרא אסור.
הוא מתקן.
יפה מאוד, ופה הוא גם כמתקן. זאת אומרת, הוא הופך את זה לאנרגיה. עוד פעם, אני לא אכנס לזה, יכול להיות שהוא כן נקרא מקלקל, כי בגמרא מוכח שזה כן נקרא מקלקל, כשבנאדם שורף עצים. אבל כל פנים זה איסור דרבנן, ואיסור דרבנן שלא יתירו אותו לצורך אוכל נפש. אז איך מותר לי לקחת כלים שלמים ולשים אותם בתוך התנור כדי להסיק אותם לכאורה? הוא עובר פה לאיסור דרבנן, על איסור של סותר. אומר המגן אברהם דבר מחודש, אומר היות והסתירה והעברה באים כאחד, אז אין בזה בעיה. זאת אומרת, היות בזמן העברה התארת העברה, היות וזה בא כאחד, מותר לעשות את זה. ככה המגן אברהם אומר. קשה מאוד להבין מה שהוא אומר, וכל האחרונים מתקשים מאוד בהבנת הדברים שלו. אני רק ארצה רק להקריא את החצי משפט שלו בפנים כדי שתאמינו לי. ולי נראה דקושיה מעיקר הלקה לעברה הגופה או מלאכה היא ואותרה לצורך, הוא הדין סתירה ונאי די אסור לבקע כלי לצורך הנפש של מלאכה בפני עצמה. אבל כל פנים, אם זה נעשה ביחד עם העברה, אין בזה בעיה. שואל, כל האחרונים מדברים בדיוק מה מגן אברהם רוצה להגיד פה. התירוץ הרווח הוא, שזה נקרא, הכוונה פה זה מונח בתלמוד שקוראים לזה הויל ואישטרה, אישטרה. ההלכה נאמרה ביבמות ובעוד מקומות. לגבי, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. מצורע. כתוב שמצורע צריך 7 ימים. צריך לתאר את זה, אחר כך הוא צריך ללכת להקריב קורבן מצורע, לעזות עליו מהאדם, על הבוען ידו הימנית, בוען ידו השמאלית, ואחר כך הוא טובל, ואחר כך הוא מחכה עד הלילה וזהו. לכאורה, אנחנו יודעים שטבול יום אסור לו להיכנס לבית המקדש. המצורע הזה אבל מותר לו להיכנס לבית המקדש, אחרת איך יזו עליו את הדם? הוא צריך להיות לו שם בשעת הקורבן. יש היתר מיוחד של התורה, שהתורה מתירה למצורע להיכנס באותו יום שהוא טבל, להיכנס לבית המקדש כדי שיזו עליו דם. היתר מיוחד. בניגוד לכולם שאסור להם להיכנס טבולי יום, אסור להיכנס לבית המקדש, מצורע מותר לו להיכנס. מה יהיה אבל אם המצורע הזה נוספה עליו עוד איזה טומאה? טומאת קרם. טומאה חדשה. האם אז יהיה מותר לו להיכנס או אסור? אומרת הגמרא, הויל ואישטרה אישטרה, מילא התרת לו משהו בעייתי, אז מה זה משנה אם אתה כבר מגיע עם הטומאה של הקרי? גם כן בסדר גמור, כבר התרת לו. זה נקרא, הגמרא מקדירה את זה, הויל ואישטרה אישטרה. כרגע אתה עושה מעשה שבעצם מלכתחילה הוא לא מעשה מותר מלכתחילה, התרתי לך אותו, אז אם כבר התרת לך אותו, התרתי לך אותו גם כן. יש איזה, אומרים שהיה איזה רב לעיירה שלא בדיוק ידע ללמוד, וכמובן שאנשים שם גם לא ידעו ללמוד, אז היה שם שריפה מאוד גדולה אחרי שנים קודמוניות, והיה להם מזוזות. אחר כך הם באו לרב בחודש אלול לשאול את הרב האם המזוזות הן כשרות. הגיע יהודי אחד לרב, פתח לו את המזוזה, היה כתוב שם וייזאטה. אז שואל את הרב האם וייזאטה זה כשר למזוזה או לא. הרב, שהוא גם לא היה תמיד חכם גדול, אז הוא אמר, תשמע, בוא ניקח את המזוזה מהבית שלי, נראה מה כתוב שם, אולי כן. הוא מוריד את המזוזה מהבית שלו, הוא מסתכל, כתוב שם פרשנדטה. אומר לו הרב, תשמע, אם פרשנדטה יכול להיות מזוזה, אז וייזאטה גם יכול להיות מזוזה. אז אוהב ואישטרי, אישטרי זה פחות או יותר ליסוד הזה, שאם אתה כבר יכול להיכנס בתור מצורע, אתה יכול להיכנס לבית המקדש, אז גם בתור בעל קרי אתה יכול להיכנס לבית המקדש. גם בענייננו, אם התרתי לך כבר עברה, אז אם אתה עושה את זה בו זמנית גם סתירה, אני לא אגיד לך אל תעשה את זה. זה נקרא הויל ואישטרי אישטרי. לכאורה, וגם פה, בגלל שהתרתי לך עכשיו להדליק את הגז, היות זה בו זמנית שאני מדליק את הגז, גם נהפך להיות פה כלי חדש, הויל ואישטרי אישטרי. היות ונהיה לי אתר, יש לי עכשיו אתר של עברה, יש לי גם כן אתר של לעשות עכשיו תיקון כלי, על אף שבעצם היה אסור לעשות את הכלי הזה, אבל זה בו זמנית שאני עושה את העברה, זה נקרא הועיל וישתרה, ישתרה. האמת היא שעוד מעט נראה, יש בזה, אפשר להגיד בזה שתי סברות. עוד ממש עוד דקה אני אומר. יש הלכה שהלכה אומרת לגבי גדרה. האם מותר לקחת גדרה ריקנית, לשים אותה על האש? גדרה מלאה ולשים אותה על האש. כתוב שעשו. למה עשו? כי זה מצרף. מה זה מצרף? כשבנם לוקח גדרה ושם על האש, האש גורמת לו להיות חזק יותר. אז לכן הוא בעצם מתקן את הכלי. ההלכה אומרת, למסקנה כתוב בהלכה שאסור, אבל בוא נגיד רק בדיעבה, רק לכתחילה, והטעם הוא בגלל שאנחנו סוברים שרק כשהוא ריק הוא מצרף, כשהוא מלא הוא לא מצרף. זאת אומרת שאם הוא היה מצרף כשהוא מלא, אף אחד לא היה מתיר את זה. שאלת השאלה למה? למה לא נגיד פה גם כן אויל וישתרה ישתרה? הרי אני מדליק, לוקח קדרה, שם על האש עם מים, אני מבשל את המים, ובדיחד עם זה מצטרף גם כן הכלי. אז אויל וישתרה, הבישול של המים, אז מותר לגם כן לצרף. אפשר להגיד פה שתי מהלכים. מהלך א' זה להגיד ככה, יש הבדל בין צירוף כלי, ששם מדובר על שתי דברים שונים. הצירוף נעשה בכלי, הבישול נעשה במים. זה שתי דברים שונים. כשאני מדבר על הכלי שאני שם אותו בתוך התנור, אותו כלי שאני עושה בו העברה, אני עושה בו גם סתירה. אז זה יכול להיות שזה ההבדל. אם זה היה באותו, אם זה באותו עניין, אני עושה מלאכה בחפץ פלוני שמותר לי לעשות, ובו זמנית נעשתה פה גם מלאכה שנייה באותו חפץ, אז מותר לי לעשות את זה. אבל אם אני עושה מלאכה בדבר אחד ונעשית בו זמנית מלאכה בדבר שני, אז יכול להיות שאולי זה מוגדר כפסיק רישא, אבל זה לא מוגדר כאויל ואישטר אישטר, לא התארתי לך מלאכה בדבר השני, התארתי לך מלאכה במים ולא לא בגדירה. לפי זה יהיה לנו פה בעיה, לא נוכל להשתמש עם האתר הזה פה בעניין הזה של המעגל החשמלי כמו שאמרנו, כי בעצם האש נעשית בגז, התיקון נעשה במנגנון של הבטיחות. זה שתי דברים שונים. התיקון מעלה זה במנגנון, והאש היא בגז, זה שתי מקומות, שתי דברים שונים. אבל אפשר להגיד מהלך אחר, הבדל אחר. אפשר להגיד הבדל, שיש הבדל בין דבר שהתיקון שלו הוא תיקון נמשך, כמו הגדרה. כשאני מתקן את הגדרה, אז הוא לא נהיה מתוקן רק בזמן הבישול. הוא נהיה מתוקן גם לאחר כך. אז יכול להיות שמה שאמרנו, אויל ואישטרה אישטרה, זה רק מלאכה שהיא נעשית באותו משך זמן. זאת אומרת, באותו משך זמן של העברה, באותו משך זמן יש את הסתירה. אז אני אומר אויל ואישטרה אישטרה. אבל פה, כשהצירוף של הכלי הוא תיקון שנמשך לאורך ימים, והבישול של המים זה תיקון שנמשך רק בזמן של הבישול של המים, אולי נגיד שאז בזה אין את האויל וישתרה ישתרה. כי למה? כי בעצם בסופו של דבר התיקון של הגדרה, תיקון יותר גדול מאשר התיקון של המים. אז אני לא יכול לתקן תיקון יותר גדול על חשבון התיקון היותר קטן.
אם נגיד... אני מצרה לגויים אחר, במצרה אם יש תקומה חשבון, אז כמה אתם עושים עליו?
שם זה גם כן אותו דבר, זה בו זמנית, הוא בשתיהם... לא, הוא טבל על שתיהם. מדובר הרי שהוא הלך למקווה. בן אדם מצורה הלך למקווה גם על תלומת הקרי וגם על תלומת המצורה. הבעיה שלו זה שהוא טבול יום. אבל הוא טבול יום גם של מצורה וגם של קרי. אז אם נגיד את העניין הזה, אז בגז גם אפשר יהיה להגיד, היות והתיקון הוא תיקון זמני, הוא לא תיקון, הוא תיקון שהוא בדיוק באותו זמן של העברה של האש, כמו זה דומה יותר לעברה וסתירה. שאז נוכל להגיד שכמו שאני יכול לעשות את העברה, הועיל ואישתרה אישתרה, אפשר לעשות גם קצת סתירה. בסדר, נשאר קודם כל עם זה שיש פה שתי, קודם כל המהלך הראשון זה בעצם בתור הסוגיה. זה צירוף כזה שאפשר להגיד, עם שתי המהלכים האלה אפשר להגיד שאם נגיד את המהלך השני, אפשר להשתמש גם בזה כיתר. נו, אנחנו עומדים לפני קבלת התורה. נגיד רק וורד קצר לחג השבועות. וורד קצר זה קצרצר, לא קצר. שכתוב הרי שהגויים הלכו לזה, הלכו לערבים, שאלו מה כתוב שמה לא תנאף, הלכו לנוצרים, לבני עשר, מה הייתה, לא תרצח, הם לא רצו. הגיעו לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. אז כולם כמובן שואלים, וכל הספרים החסידיים מלאים עם זה. לכאורה, יש להם טענה לגויים. לנו באת והצגת את המצווה הכי חמורה, לעם ישראל לא הצגת שום דבר. לא נתת להם שום... זה, אז כמובן, למה שלא יקבלו את זה? היית מציג להם גם כן איזה משהו בעייתי, בוא נראה אותם אז אם הם מקבלים את התורה. שואל את זה, הכלי חמדה שואל את זה, וכלי חמדה כדרכו מביא מאדמור מגור, מהאבנדר, סליחה, אדמור מסוח הצ'וב, שניתנה להם מצוות הקבלה. המצווה הכי קשה לעם ישראל זה מצוות הקבלה. המצווה הזאת היא שלא ילכו הלאה. עם ישראל מטבעו אוהב ללכת לכל מקום, לפרוץ גדרות, לעלות, לזה. אומרים להם להגביל אותם, לך תגביל יהודי. זה המצווה הכי קשה, ועמדו בזה. כך כתוב בכלי חמדה, אבל לענייננו, כשעם ישראל אומר נעשה ונשמע, הכוונה היא שיש פה שתי מהלכים. כשמקבלים את התורה יש מהלך אחד להגיד, השאלה, האם התורה מתאימה לנו או היא לא מתאימה לנו? זה שאלה מספר אחת. השאלה מספר שתיים זה האם אנחנו יכולים להתאים את עצמנו או שאנחנו לא יכולים להתאים את עצמנו. כשהגויים שאלו מה כתוב בזה, זאת אומרת, הם רצו לדעת אם זה מתאים להם. התורה לא צריכה להתאים להם, הם צריכים להתאים לתורה. הם צריכים להחליט לעבוד על עצמם בשביל להגיע למצב הזה שהם יהיו יכולים לקיים את מה שכתוב שם. עם ישראל לא שאל בכלל את השאלה הזאת, כי זה לא עניין אותו. אם כתוב משהו, בסדר, אנחנו נתאמץ ואנחנו נגיע לשם. אולי זה באמת לא מתאים לנו, אבל אנחנו נתאים את עצמנו, עד שזה יתאים לנו. אז זה בעצם יסוד ההלכה, היא שבן אדם צריך להתאים את עצמו להלכה, ולא שההלכה צריכה להתאים את עצמו לאנשים.
תודה רבה, רבה לידידי הרב קליין, גם על הטיפה, גם על השיעור.